50 ל-60 הוא אלוהים. יש דבר כזה? יש אלוהים בגיל צעיר? הארי הקדוש שעשה את כל המהפך הזה של הקבלה, באיזה גיל הארי נפטר? 36, תדייקי. את הרבבת את זה עם יצחק אבינו. יצחק אבינו בעקידה הוא היה בן 37. הארי נפטר בגיל 30. זאת אומרת, אז מה, מאיזה גיל כבר הכוכב שלו עלה? זה עלה כבר מגיל 20, אולי פחות. בירושלמי מסופר על אמורה רבי בון. באיזה גיל הוא נפטר רבי בון? הוא היה אמורה. הוא נפטר בגיל 22. אז מתי הוא נהיה אמורה? הוא נהיה אמורה כבר בגיל 15, 13, 14. יש אלוהים. יש דבר כזה. הם כנראה ראו ביוסף איזשהו עילוי. לכן גם יעקב כל כך אהב אותו. עשה לו קטונת פסים, כי בן זקונים הוא לא. אבל היחס אליו היה כנראה מאוד מאוד אמביוולנטי, זאת אומרת כפול. בצד אחד כנראה מאוד העריכו אותו, ראו שיש לו כוחות, אז זה גם גרם להתנגדות, זה גרם לסינה, זה גרם לקינה. ומצד אחד גם כנראה הייתה לו גם כלפי חוץ איזו התנהגות, הוא בכל אופן היה ילד. בוא נאמר, לא ידעו בדיוק איך לאכול אותו, זה היה מאוד מורכב, היחס ליוסף. על זה היום נלמד קטע בשפת אמת. בסדר? בואו תראו, בקטע שמצולם לפניכם, והוא נער את בני זלפה. אני קורא. ואמרו חז"ל, מה זה הוא נער את בני זלפה? רק אל תקריא את המשקפיים. ואמרו חז"ל שהיה עושה מעשה נערות. מה זה נער? מלשון נערות. אז הפשטות, מה זה נערות? הוא היה מצלצל בשערותיו וכו'. אבל לא אומר השפת אמת, נער הוא נקרא על שם שצריך תמיד התעוררות מחדש. התכונה של נער זה גיל העשרה, הוא צריך כל הזמן התעוררות מחדש. איך קוראים לזה בעברית שלנו התעוררות מחדש? איך זה נקרא? איך? כן, אבל ביטוי יותר יפה. מה? אוי וואי, הלכתם איזה איזה ביטוי עממי. מה חזרה בתשובה? משהו מהקרקס, ביטויים עממים יותר. לא, הקצבתי לכם 50 דפים, זהו. זה, לא שמעתם על המילה, אף פעם על המילה אקשן? אשריכם, אני צריך להגיד לכם את המילה הזאת של... נער צריך כל הזמן אקשן, חוויות, אתגרים. חז"ל אומרים, ממשילים את גילי ההתפתחות של ילדים לבעלי חיים. אז כתוב ככה במדרש, ילד עד גיל שנה הוא מלך. למה? כולם רוצים בקרבתו, כולם מנשקים אותו, כולם מחבקים אותו. מגיל שנה עד שלוש הוא דומה לחזיר, הילד. למה הוא דומה לחזיר? למה הוא דומה לחזיר?
כולם מטפלים
בחזיר? לא ידעתי. לא, זה עד גיל שנה, זה המלך, כולם. אתם כבדות היום, כבדות, כבדות. מה זה חזיר? אתם לא יודעים מה זה חזר? הוא מתלכלך, שכחתם מה זה חזיר? לא יודע מה עובר עליכם היום. כנראה זה השפעה של הסרטבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. גיל העשרה דומה לגדי. אתם יודעות מה זה גיל העשרה? פעם קראו לזה גיל הטיפש עשרה. אולי חלק מכן פה עוד בגיל העשרה, אז אני מבקש מחילה. מה זה, למה גיל העשרה דומה לגדי? מה התכונה של הגדי? נראה מה אתם יודעות על הגדי. על החזיר לא ידעתם יותר מדי. מה התכונה של הגדי? הוא מקפץ ממקום למקום. זה גיל העשרה, מקפצים. אז אומר השפת אמת, זה נער מלשון שהוא מחפש כל הזמן התחדשות, חוויות, אתגרים, משימות. נער הוא נקרא על שם שצריך תמיד התעוררות מחדש. וזה דרך אגב רמוז גם במילה, עד השפת, המילה נער בנויה משלוש אותיות, נון, עין, רש. עד עכשיו השפת אמת התמקד בשתי אותיות, בעין והרש, מלשון ער, כן, התעוררות. אבל שימו לב, זה גם רמוז באות נון. תחברו את הנון עם העין. מה זה רומז? נע. זה כל הזמן הוא בתנועה. הנער, אין לו שקט, הוא כל הזמן חייב לזוז, כל הזמן. זה צריך אקש. סיפר לי פעם רב חבר שאשתו לימדה באיזה אולפנה. והיא רואה שתוך כדי שיעור כולה בנות יוצאות. אז היא שאלה אותה, מה קרה משהו? אמרו לה, כן, את משעממת, אז אי אפשר להישאר בשיעור. ככה כל הכיתה יצאה, כי זה משעמם. זה גיל שצריך כל הזמן אקשן. המורים היום צריכים להיות סטנדאפיסטים, כי אחרי זה משעמם. אומר השפת אמת, זה החילוק בין זקן לנער. מה זה זקן? זקן, כמו שהגמרא אומרת, אותיות של זקן זה זין קופנון, קנה חוכמה. אומר השפת אמת, מה זה קנה חוכמה? השפת אמת עכשיו מתמקד במילה קנה. מה זה קנה? שהחוכמה בקביעות, קניין זה קביעות אצלו. מה זה נקרא שהחוכמה בקביעות? זאת אומרת שהכל הולך בחוכמה, הוא אדם יציב, הוא מיוצב. ונער הוא לא יציב, הוא מחפש את עצמו, צריך תמיד התעוררות, הוא כל הזמן אקשן. הוא באמת אומר השפת אמת, הוא עניין ימי המעשה. זה מתאים לימות החול, כי מה כתוב בימות החול? כתוב מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. בימי הבראשית, הכוונה בימי המעשה יש כל הזמן התחדשות. ועל הנהגה הזו כתיב בקהלת, אילך ארץ שמלכך נער. אם המלך הוא נער זה לא טוב. ושרייך בבוקר יאכלו. מה זה שרייך בבוקר יאכלו? שצריכים להתחדש בכל יום. איך הבוקר עומד על התחדשות? כמו שכתוב בכל יום, והי ערב והי בוקר. אז יש כל הזמן השתנות, יש בוקר, יש ערב. אבל שבת קודש, הרי בשבת לא כתוב אי ערב אי בוקר. למה? כי השבת כולו אור וטוב. כן, זה בחינה של שבת, דיברנו על זה בשבוע שעבר. ולפי שיוסף הצדיק נגלה להם בדמות נער, כתוב הוא נער את בני בילה, אז בעצם בני בילה רואים שהוא נער. אז לכן לא רצו השבטים להימשך אחר הנהגתו. אמרו, אנחנו לא רוצים מנהיג שיש בו את התכונה של הנערות, אין לו יציבות, הוא כל הזמן מחפש את עצמו, שזה ההפך של אדם שיש לו קניין חוכמה. כדאית במשנה, כתוב במשנה בפרקי אבות, הלומד מן הקטנים זה אותו נער שאין לו יציבות. למה זה דומה? דומה לשותה יין מגיתו. יין מגיתו זה יין שעדיין נמצא בתהליך התסיסה. מה המשמעות של תהליך התסיסה? שיש בו תערובת השמרים. השמרים עדיין תוססים. השמרים זה הפסולת. אבל עדיין יש פה תהליך של תסיסה. זה הקטן. אז מי שלומד מן הקטן אז זה דומה ליען שהוא עדיין עם שמרים. וכן הוא בהנהגה הזו של הקטן, כשהקטן מנהיג זה לא טוב, למה? כי עדיין מעורב בו פסולת, ולכן הביא דיבתם רעה. מה זה לכן הביא דיבתם רעה? עצם זה שהוא עוסק בדברים שליליים, זה מראה שעדיין הוא שייך לפסולת. גם על זה שהוא מדבר על אחרים, כל הפוסל במום חברו, במהו הפוסל. אבל הלומד מן הסכינים, כתוב במשנה בפרקי אבות, זה דומה לאדם ששותה יין ישן. מה זה יין ישן? שנח על שמריו. אצל הזקן, אז השמרים כבר, הפסולת, הם עשו את שלהם, והשמרים כבר נמצאים בקרקעית החבית. אין יותר פסולת. וכתוב גם בלכות ימים הנוראים, כשלוקחים חזן, אז כתוב שבימים נוראים עדיף לקחת חזן שהוא מעל גיל 30, שכבר דמו נח. זאת אומרת שהוא כבר הוא רגוע יותר, הוא יודע מה לבקש. לא, עדה השמרים שלו כבר נרגעו. אז כתוב מעל גיל 30, עדיף גיל מעל גיל 30. אכן איתה, רבי אומר, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. אל תסתכל על החלק החיצוני, אלא על הפנימי. למה? יש קנקן חדש, אומרת המשנה בפרקי אבות, מלא ישן. יש קנקן שכלפי חוץ הוא נראה חדש, אבל בתוכן שלו הוא ישן. זה יין שהוא כבר ישן, בלי פסולת. אומר השפת אמת, וכן היה בחינת יוסף. יוסף רק כלפי חוץ היה בחינה של נער, אבל בתוכו הוא היה בשל לגמרי, בחינה של זקן. ויעקב אבינו הוא היחידי שידע לזהות את זה נכונה, הבין זה. לכן כתיב, בן סכונים הוא לא. תסבירו לי פה, יש פה הברקה יפה של השפת אמת, כי בן סכונים הוא לא. איפה כאן ההברקה? מה? שהוא מה? לא הבנתי ש... כן, זקן, אוקיי. אז א', יפה, קודם כל זקן, הוא לא נער, הוא מזהה שבעת בתוכו הוא זקן, קנה חוכמה, אבל יש כאן עוד דיוק, זה דיוק ראשון. בן, זה נכון, סכונים, יפה, אבל יש פה עוד דיוק. נו, אז איפה זה רמוז בפסוק? לא! Only for him! לא! תדייקו. אני קורא את זה. ולכן כתיב בן סכונים הוא לא. כלומר, הם חשבו לנער, והוא, רק הוא, חשבו לזקן. וכן נקרא, יוסף נקרא אברך מאי תמה. אומרים חז"ל, מה זה אברך? זה נוטריקון. של אב, זה מחובר לשני מילים, אב ורח. אב בחוכמה ורח בשנים. זאת אומרת שבתוכו הוא מלא חוכמה, חוכמה של אבא, אדם כבר מבוגר, אבל בחיצוניות הוא נער רח בשנים. ומה שנגלה להם בחינת נער היה בעבורם, כמו שכתוב, נער את בני בילה. הוא כלפיהם, הוא יתנהג כמו נער, כי הוא רוצה להתחבר אליהם, במיוחד לבני בילה, שירגישו אותו, כי הם היו בתחויים, הרי הם בני השפחות. אז איתם הוא היה משחק כמו נער. אבל בתוכו? מה פתאום? הוא מידת הצדיק, הוא בפנימיות למעלה מהכל. מה שקובע זה הפנימיות, לא ההתנהגות החיצונית שלו. ובחיצוניות היה נראה קטן מכל השבטים, כמו שקראו חכמים, יוסף קטנן של שבטים. אבל זה היה רק בחינת חיצוניות שלו. בואו, בעקבות הדברים הללו, בואו נדבר קצת על דמותו המיוחדת של יוסף הצדיק, ואנחנו נשווה את זה לדמות השנייה ליהודה, מקטעים אחרים בשפת אמת, שהיום לא נוכל ללמוד אותם, אבל זה ההזדמנות לברר את הדברים. אני רוצה שתבינו על דמותו של יוסף. יוסף צדיק יסוד עולם. הוא סמל היציבות, העוצמה, הנחישות. הוא לא נבעל משום דבר. אבל אלו תכונות שיוסף נולד עמהם. ואת התכונות הללו הוא יורש מאמא שלו, מרחל אמנו. אחרי אמנו, גם היא הייתה חזקה מאוד, היא הייתה עיקר הבית. כתוב בזוהר, רחל יפת תואר ויפת מראה, ולאה עיני הרכות, אומרים, כתוב בזוהר, יפת תואר ויפת מראה זה אלמא דאיתגליה, עולם הגלוי. לאה עיני הרכות, אלמא דאיתקסיה זה העולם הפנימי. לאה, רחל, עם עוצמות מאוד חזקות. יוסף ממשיך את הדרך של רחל. יוסף כבר מגיל צעיר חולם חלומות שהוא עתיד להנהיג את עם ישראל. הוא עתיד להנהיג. הוא לא סתם חולם את החלומות הללו, הוא חולם אותם כי זה בתוכו. זה התכונות שהוא ניחן בהן. ואתן רואות יוסף, כאשר למרות שהוא ידע את היחס של אחים אליו, הוא לא נבעל משום דבר. יעקב שולח אותו לבדוק את האחים, הלכו לראות את צאן אביהן, הוא אומר ליעקב, הנני, הוא יוצא לשליחות, הוא לא נבעל משום דבר. וכשמוכרים אותו, הוא לא אומר שאנחנו לא שומעים שום דו שיח של יוסף, אין תגובה. יוסף מגיע לפוטיפר, מיד מזהים את הכוחות שלו, ופוטיפר מיד ממנה אותו כאחראי על ענייני הבית שלו. ואחרי הסיפור של איזה פוטיפר, שמים אותו בבור, ומיד שר בית הסוהר מזהה את הכוחות שלו, ומיד ממנה אותו לאחראי בית הסוהר, מנהל בית הסוהר. כי בכל מקום שהוא בא, מזהים את הכוחות שלו. זה יוסף. אומר, והנה בחלום שלו הראשון אומר, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, ותשתחוונה אלומתכם לאלומתי. ניצבה יציבות. בניגוד למה שחשבו שהוא נער והוא לא יציב, שלחפש כל הזמן אקשן, זה היה כלפי חוץ. בתוכו הוא סמל היציבות. והנה קמה אלומתי וגם ניצב.
אז למה הוא שידר את זה?
מה,
למה הוא שידר החוצה משהו אחר?
למה הוא קיבל?
למה הוא שידר משהו אחר החוצה?
מה הכוונה?
הוא שידר שהוא נער ושהוא זקן.
למה הוא שידר את זה? כי הוא רוצה, בגלל זה מה שאומר שפת עמק, בשביל בני בלהה, הוא רוצה ככה להתחבר אליהם, לרומם אותם, כי הם היו נידחים בבית יעקב. שימו לב, אנחנו בהפטרה שנקרא השבת, אנחנו נקרא שאחים מכרו אותו בעבור נעליים. שימו לב מה אומר הגאון הרגוצ'ובי, מה זה בעבור נעליים? אולי אתן יכולות בעקבות מה שאמרנו להסביר מה זה בעבור נעליים, למה הם מכרו אותו. אני אתן לכם רק רמז, בעבור נעליים אפשר להסביר את זה כל מיני כיוונים, אבל הוא אומר בעבור נעליים בגלל הנעליים. מה הפריע להם בנעליים שלו?
העמידה,
היציבות. הם ראו בו עוצמה מאיימת גדולה, עוצמה כבירה. זה נקרא בעבור נעליים. עכשיו תראו, ופה אני רוצה קצת לפתח את הדברים גם בעקבות קטעים אחרים של שפת אמת על הפרשה, וגם בהמשך הפרשיות. שימו לב. יוסף נולד עם עוצמות גדולות. זה הילד. כך הוא נולד וכך הוא צמח. אבל ואנחנו רואים העוצמות האלה, כמו שראינו מה שהזכרנו לאורך כל הדרך, ובואו נזכור שיוסף הנהיג את מצרים, היה משנה למלך מגיל 30 עד גיל 110, 80 שנה הוא משנה למלך במצרים. תחשבו איך הוא התחיל, איפה הוא התחיל. הוא התחיל, מכרו אותו כעבד מסכן לפוטיפר, הגיע לבית סוהר ויוצא מבית סוהר למלוך על מצרים, והוא מולך על מצרים בגאוניות כבירה, עם כל המדיניות הכלכלית שהוא הוביל, הכל בגאוניות. רואים, מדובר פה על אדם עילוי עצום עם כוחות אדירים. כשאומרים כוחות, זה כולל כוחות של שכל, כוחות של חוכמה, כוחות של נפש, שילוב של הכל. הוא היה עילוי אדיר. אבל, וכאן בא אבל, כתוב במדרש על הפסוק לאה גדולה ורחל הקטנה, אומר המדרש, לאה גדולה במתנותיה. פירוש הדבר, אומר המדרש, כל מה שיש ללאה זה לעולם. צאצאיה לעולם, יהודה לעולם, בית המקדש נשאר לעולם אצל לאה, בשטח שלה, צאצאיה לעולם. רחל הקטנה לשעה, שאול לשעה, יוסף לשעה, משכן שילה לשעה, הכל לשעה. אנחנו צריכים להבין למה דווקא רחל, שהיא הייתה כזו עוצמתית, וצאצאיהם עוצמתיים, זה לשעה. ולאה שהיא רכה וחלשה, וצאצאיה חלשים, הם לדורות. בהפוך על הפוך. אני רוצה לתת לכם בעניין זה משל. משל, עץ ארז הוא עץ חזק מאוד. עץ ארז, תבוא שערה גדולה של רוחות, רוחות של 100 קמ"ש, 120, 130, הם לא יעשו שום דבר לעץ ארז. אבל אם תבוא רוח פעם אחת של 150 קמ"ש או יותר, היא יכולה לעקור את העץ הזה ונגמר הסיפור. זה עץ ארז. לעומת זאת יש לנו שיבולת. השיבולת אינה כל הזמן ברוח, אבל גם אם תבוא רוח של 150 קמ"ש, היא לא תעקור את השיבולת. זה הפוך על הפוך. תקשיבו טוב, רחל היא בעצמה הולכת לעולמה, יושבת על המשבר, יש משבר, היא הולכת לעולמה. יוסף לשעה, זה בנוי על הכוח שלו, הכוח הטבעי שלו, עם זה הוא נולד, והוא מפתח את זה עד הסוף, אבל זה הבסיס. יהודה, צאצאי יהודה, אין להם את העוצמה הזאת של יוסף, הם לא בעוצמה הזאת. אז מה הכוח של יהודה? הכוח של יהודה זה האמונה בקדוש ברוך הוא, זה הדבקות, זה התבטלות. וכשאדם הולך בהתבטלות, אז הקדוש ברוך הוא כל הזמן איתו. זה בהפוך על הפוך על הפוך. בשפת אמת מדבר על זה בהרבה קטעים, וגם בהמשך הפרשיות הוא מדבר על זה. הוא תמיד מביא את הגמרא במסכת יומא. הגמרא אומרת ככה, שאול חטא בדבר אחד ולא עלתה לו. כוונה, הוא חטא בדבר אחד. במה הוא חטא?
המלך.
עם המלך, בדיוק. ולא עלתה לו, איבדת את המלכות. דוד המלך חטא בשני דברים ועלתה לו, מחלו לו על זה. איזה שני דברים הוא מחטא? בת שבע. ומה עוד?
ספר,
בדיוק. אל תעלו. למה? אומר השפת אמת, שאול זה רחל, הוא בא מכוח של עצמו. לא, אתה בא מהכוח שלך, חטאת שלום. אצל דוד המלך זה שבט יהודה, הם נופלים וקמים. שבע יפול צדיק וקם. הוא נופל, הוא יודע לעשות תשובה, הוא יודע להתבטל, יש ענווה והתבטלות.
אבל דווקא יוסף, כל הפרשה תמיד מזכיר את השם.
את צודקת, יוסף הולך בשם השם, זה נכון, אבל זה בא מהמקום הזה, מהכוח שלו, זה נכון. לא שהוא בא בשם הכוח שלו, אבל הוא נולד עם העוצמות הללו, כל מה שהוא כבר היה לו. עם זה הוא הלך, צודקת, הוא לא ייחס את זה לעצמו. אבל הם, אין להם כוח, הכל בא ההתבטלות, וזה גם, זה מקבל גם ביטוי סתם, אני רוצה רק להזכיר את זה, מה, זה לא הנקודה, אבל תראו לכם במידות, אתם שמעתם פעם על המידות, נכון? אז יש חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד במלכות, נכון? אז חסד, אתם יודעים, חסד זה אברהם, גבורה זה יצחק, תפארת,
יעקב.
הלאה, מה יש לנו אחר כך? נצח, מי זה נצח? אתם עכשיו פה באבות, אז אתם לא צריכות לדעת, נגיע, מי זה היה נצח?
אברהם,
אמרנו, אבות, אברהם, יצחק ויענקי, זהו, חזק גבורה תפארת, גמרנו. מי נצח? יפה. שם באופוזיציה אמרו טוב. זה משה. ומי זה הוד? אהרון, יפה, שם, האזור הזה, הם יודעים קבלה. זה הוד, יפה. ומי זה יסוד? יסוד. צדיק יסוד עולם. איזה ניסיונות הוא עמד? מה הוא לא עמד? לבד במצרים, כל תומת מצרים. עמד בניסיונות מטורפים. צדיק יסוד עולם. ומה זה מלכות? מי זה מלכות? זה דוד. ומה זה מלכות? מה זה המידה של מלכות? מה התכונה של מלכות?
כולל הכל.
ולמה זה כולל הכל? טוב מאוד, אותה זוי מצוין. מלכות אין לו כלום מעצמו, וכל מה שיש לו הוא מקבל ממש, הוא מקבל מהיסוד, מכל, מהמידות שמעליו, אבל מעצמו, זה נקרא מלכות בי דוד ליטלה מגרמה כלום, אין לה מעצמה כלום. מה זה כלום? מה זה כלום? מה זה כלום? מה זה בעברית כלום?
שום דבר.
לא. כלום זה משהו. כשאומר אין כלום, אין משהו. זה כמו באנגלית, יש סינג ויש נו סינג. סינג זה משהו, נאסינג זה כלום. אז אותו דבר. כלום זה משהו. לא כלום, אין אפילו משהו. מלכות בית דוד ליטלה מגר מי כלום. אין לה אפילו משהו. אין לה מעצמה כלום. אז מה זה? זה הכל התבטלות. זה דוד המלך. וזה מחזיק לנצח. בהפוך על הפוך. כי מה שבא מהטבע של האדם, זה יוסף, שונה מוהם עוצמות כבירות, והגיע לדרגות אדירות. אבל זה היה בתוכו, זה הם היו התכונות שלו. שהוא הלך איתם עד הסוף. אבל זה מוגבל. אבל ברגע שאין לך כלום והכל זה מההתבטלות לקדוש ברוך הוא, זה מחזיק לנצח. בשפת אמת הוא אוהב לדבר על זה בהרבה מאוד מקומות, ואני רוצה גם לתרגם את זה למציאות שלנו היום, שתבינו מה עובר לתקופה שלנו. כשמדינת ישראל קמה, מה לדעתכם על איזה יסוד תרבותי זה היה? יסוד תרבותי של יוסף, של עוצמות, או יסוד תרבותי של יהודה, התבטלות, ענווה וכו'. על מה המדינה קמה? יוסף, כולם מסכימים?
לא.
לא? מה כן?
יהודה.
יהודה? למה? איפה יהודה? כן, לא היה כלום, אבל איך אנשים, למה איך אנשים נלחמו? מה איך המדינה קמה? אנשים באו עם עוצמות, אנחנו נכבוש, אנחנו נעשה, אנחנו. אתם לא מבינים עוד פעם בצבא, מה זה היה פעם מפקד בצבא? זה היה כל יכול. השבר התחיל, זה שידעו. עד מלחמת יום כיפור, מלחמת יום כיפור הייתה בדיוק בחצי יובל למדינת ישראל, בשנת ה-25. זה היה בתשעין עין דלת, ממש 25 שנה. עד מלחמת יום כיפור הייתה סגידה עצומה למפקדים בצבא ולשרים, כולם, כולם, זה כוחי ועוצרי מנדו. אבל אחרי שבאה מלחמת יום כיפור והגיע שבר גדול בעם, זה היה שבר גדול באמת, ואז לאט לאט נכנסה תרבות אחרת, יותר ענווה, יותר צניעות. אין דבר כזה שהמפקד הוא כל יכול, הרבה יותר ענווה, יותר התבטלו. זה התרבות של יהודה, זה התרבות של לאה. כשהמדינה קמה הייתה תרבות של רחל, זה יוסף. זה שייך יותר למשיח בן יוסף. יש משיח בן יוסף, זו אותה בחינה של יוסף, יש משיח בן דוד, זה התכונה של יהודה, זה החלוקה. היום אנחנו יותר בעידן של משיח בן דוד, תרבות של משיח בן דוד. תראו, כתוב במדרש, רחל נקטה פלך של שתיקה, לאה נקטה פלך של הודיה. אומר המדרש, צאצאיה של רחל כולם שותקים, הם מתגברים ושותקים. כמו שכתוב על אסתר, שהיא לא מגדת אמה ומולדתה. אסתר שייכת לבנימין, לרחל. גם על בנימין כתוב, האבן שלו ישפה ולא מדבר. צאצאיה של לאה, פלך של הודיה. מה זה הודיה? הם מתבטלים. הודו לשם כי טוב כולם חסדו. יהודה אומר, צדקה ממני. זה הענווה וההתבטלות.
הרב, יוסף היה כוכב עוצם ידי?
מה הוא? אתם, זה הכל מושגים יחסיים, אל תקחו את זה בצד השלילי. לא, 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 בית רואה צדיק יסוד עולם. לא, לא, לא. אז אני אסביר יותר חד, אתם לוקחות את זה בנואנס הלא מדויק. יוסף היו לו כוחות משלו בצד הטבעי, הוא ידע שזה הקדוש ברוך הוא, אבל הוא בא מהכוחות הללו. יהודה אין לו, כל מה שיש לו זה הענווה וההתבטלות לקדוש ברוך הוא. אז אני אומר, מדינת ישראל כשהיא קמה עד מלחמת יום כיפור, אנשים האלה הם את העוצמות משלם, מלחמו, עשו, ואז פתאום למדו שהכוח שלנו מוגבל, ואז לאט לאט הגיעה חזרה בתשובה לעם. חזרה בתשובה התחילה בעקבות מלחמת יום כיפור, ולאט לאט חדרה התרבות הזו של לאה, של יהודה, יותר ענווה, יותר צניעות, יותר התבטלות, יותר אמונה. זה התרבות שלנו היום. וכשאתמול נשיא ארצות הברית הכריז שאומות העולם מכירות בכך שירושלים היא בירת ישראל, זה ירושלים, ירושלים זה יהודה. עם ישראל בשל הזה כשהוא מתקרב לתרבות של יהודה. זה הזמן. זה קורה 70 שנה אחרי הקמת המדינה. אז עם ישראל בשל לזה. מה?
גויים הכירו.
אני מסביר לך רוחני. למה גויים דווקא עכשיו? למה לא הכירו את זה לפני 50 שנה? אנחנו צריכים להיות בדרגה של ירושלים. תן את ההסבר הרוחני. ברור שטראמפ לא ידע למה. מה טראמפ? הוא כחומר ביד היוצר. טראמפ זוכר מה שהוא אמר אתמול. הקדוש ברוך הוא שלח אותו. ברור שיש הסביר, רק אני מסביר מבחינה רוחנית, רבותיי. מה קרה עכשיו פתאום שירושלים עולה על ראש שמחתנו? כי אנחנו יותר מחוברים לירושלים. מה זה ירושלים? זה יהודה. מה זה יהודה? זה לאה. מה זה? התרבות. מה זה התרבות? יותר התבטלות, יותר ענווה, יותר צניעות. זה מידת המלכות. כן.
אבל זה לא בדיוק ההפך שברור שלפני 70 שנה הם בקרו המדינה. כאילו ישב עלו מהשואה והקימו משהו שהוא נצחי, שזה יהודה, והיום אנחנו הרבה יותר נופלים, אנחנו הרבה יותר מתכופפים.
אבל איך המדינה קמה? מי הקים את המדינה? איך היא קמה? באו אנשים עם עוצמות.
את
צודק, ואת יודעת איזה עוצמות אנשים באו?
אוקיי, זה הקימו משהו נצחי,
אבל הם באו, אז המדינה לא קמה. רוב האנשים שהקימו את זה, זה לא בא מכוח האמונה, זה לא בא מכוח התורה, זה לא בא עם כך אמונה. אנשים באו עם עוצמות כבירות, ככה נלחמו עם הערבים. זה מה העוצמות? היום זה כבר כל הניגון השתנה, הכל הרבה יותר. אתם צריכים גם להבין, תשמעו קצת הקלטות איך פוליטיקאים פעם דיברו ואיך מדברים היום. תראו הקלטות מפעם, איך בן גוריון היה מדבר, או אפילו בגין, הם מדברים, אנחנו, מה זה, אנחנו נעשה, נחסל את ערבים, נלך, נעשה, הם אף אחד לא מדבר ככה, אין דבר כזה. זה סגנון אחר, אחר, אחר. מהזמן הייתי מעריך לכם את זה, מוכיח לכם את זה בהרבה דברים. כולנו רק לחוצים בזמן. בכל אופן, אז אני רוצה לומר לכם, שאנחנו, זה לא סתם שירושלים עלתה על ראש שמחתנו אתמול, כי עם ישראל בשל יותר לתרבות של ירושלים.
אבל עדיין זה לא עם ישראל זה שהכיר, לא הבנתי. מה?
למה הקדוש ברוך הוא גיגל שבדיוק טראמפ קם לתחייה עכשיו, אחרי 70 שנה? למה לא היה נשיא לפני 20 שנה שאמר את זה? זה הכל הרי מן שמיים.
ברור?
כל, לא, לא ברור. למה? עם ישראל צריך להיות בשל על זה. עכשיו אני רוצה שתבינו את המשמעות של ההצהרה של טראמפ. אתם לא מבינות את עומק ההצהרה. עד שטראמפ, עד אתמול בערב, מה היה מעמד ירושלים? אתם לא יודעות את זה. מה הייתה, ירושלים, מה הייתה נחשבת בעיני העולם? לפי החלטה של האום לפני 70 שנה. מה האום החליט? מה זה ירושלים? זה מקום, מה? זה עיר? בינלאומית. זאת אומרת, זה בכלל לא שייך למדינת ישראל. אתמול בערב, האומות מכירות בכך, שירושלים קודם כל שייכת למדינת ישראל, היא כבר לא בינלאומית, אבל לא סתם, היא כבר עיר הבירה. יש פה שני דברים. זאת אומרת שעם ישראל בשל לכך שהאומות יכירו בזה שאנחנו שייכים, ירושלים שייכת לנו. עם ישראל היה צריך לבשל לזה מבחינה רוחנית, מבחינה תרבותית. זה התרבות של ירושלים, זה יהודה.
למה ירושלים זה יהודה?
לאיזה שבט זה שייך?
לא, כאילו דווקא במהות של כאילו
להכין. כן, זה שייך ליהודה, ירושלים זה שבט יהודה.
למה?
זה הרעיון, לכן אני אומר, ירושלים זה יהודה, ירושלים זה הקומה הרוחנית היותר גבוהה, זה משיח בן דוד. זו אותה קומה של ההתבטלות של הענווה, ההכלה הזאת. וזה בעצם, זה בעצם הנקודה הגדולה שצריכים לדעת. עכשיו, אני רוצה בעין זה להעיר רק עוד נקודה אחת. אנחנו נראה הרבה קטעים בשפת אמת, אנחנו נראה זה גם בחנוכה. השפת אמת תמיד, ופה אני חייב להגיד הערה מאוד חשובה, השפת אמת תמיד יראה שהדרך הנכונה זה הדרך של יהודה. הוא תמיד יראה את זה, הוא תמיד יהיה בכיוון של יהודה, זה לאורך כל הדרך. תמיד תראו את זה, אני אראה לכם זה בהרבה קטעים, גם בהמשך הפרשיות. אבל אני חייב להעיר ולומר, שהגאון מבילנה דווקא ראה ביוסף את הדמות המיוחדת. הגאון מבילנה העיד על עצמו שהוא משורש משיח בן יוסף. איך הוא העיד על עצמו? הגאון מבילנה, כל אדם שהוא פגש הוא אמר לו, אני אראה לך איפה החלק שלך בתורה. אז הגאון מבילנה העיד על עצמו. בפרשת כי תצא כתוב אבן שלמה, ואחרי זה יש את העניין של מחיית המלאק. אז הגאון מבילנה אמר, אבן שלמה זה ראשי תיבות אבן אליהו בן שלמה. אליהו בן שלמה זה הגאון מבילנה. מה התפקיד שלו? להילחם במלאק. מי נלחם במלאק? משיח בן יוסף. זה לא מקרה שהגאון מבילנה רואה יותר ביוסף. זה החוכמה, זה החוכמה. הוא יותר מזדהם יוסף מתת החוכמה שלו. זה הגאון מבילנה. אבל החסידות מזדהה יותר עם יהודה. ואתם תגידו לקראת סוף השיעור, למה החסידות מזדהה יותר עם יהודה, ותדעו לכם שכל אדמור שמחבט עצמו, הוא יראה לכם שיש לו ייחוס עד דוד המלך. ואיך הייחוס הזה בנוי? זה הולך. עד רשי, מרשי לרבי יוחנן הסנדלר, מרבי יוחנן הסנדלר לדוד המלך. ככה זה האדמו"רים. למה חסידות כל כך מייחסת עצמה לדוד המלך? תגידו לי למה. תגידו בזה, אני פותר אתכם ללכת לישון. למה?
כי בחסידות אתה נופל
בקם, כאילו. מה בחסידות?
בחסידות אתה נופל בקם, יש המון המון התייחסות לנפש שלנו.
זה גם נכון, ומה היסוד של החסידות? איך? ההתבטלות, הענווה, כל זה הקדוש ברוך הוא, זה ההתבטלות, זה החסידות. לכן החסידות רואה ביהודה, זה המודל של החסידות. כן.
אנחנו רואים בפרשה שיוסף הוא הכי מתבטל שיש, כאילו כל דבר שהשם מביא אותו הוא לא אומר מילה, הוא בבור במצרים, בכלא,
והכל. ויש
פוטיפר, אז
לא התבטלות פה. את צודקת, חייבים להדגיש את זה. רק מה שאני אומר, דבר אחד, שהכוחות שהיו לו, הוא נולד עם הכוחות הללו. אני אומר, יהודה, כל הנקודה שיש לו, זה הכל מכוח הענווה והצלות. זה דוד המלך. כל כולו רק התבטלות. אצל יוסף ההתבטלות היא לא כל כך בולטת. לא שהוא לא התבטל, אבל זה לא הנקודה. כי יוסף מצד עצמו היו לו כוחות אדירים. הוא ידע לייחס את זה לקדוש ברוך הוא. אצל דוד המלך זה ההתבטלות. זה הכוח שלו, זה האמונה. כל כולו התבטלות. זה דוד המלך. ולכן החסידות רואה בדוד המלך את המודל. כי חסידות כל כך דוגלת, זה החסידות. מה זה להיות חסיד? זה התבטלות מוחלטת כלפי הקדוש ברוך הוא. זה החסידות. זה הנקודה החשובה. ואני אומר את זה גם, רגע, אני אומר את זה גם, נקרא את זה שהיום היה יוטט בכסלב. יוטט בכסלב זה בעצם ראש השנה לחסידות. ולכן חשוב גם להעיר את העניין הזה, שזה בעצם החסידות רואה ביהודה את המודל הגדול. זה הנקודה. חומר למחשבה, ואני אראה לכם בעזרת השם, בקטעים שעוד נלמד, שזה חוזר על עצמו כל הזמן, השפת אמת, תמיד הוא הולך עם יהודה, כל הזמן. דווקא בקטע שלמדנו עם זה פחות בולט, כי הוא מדבר פה רק על יוסף. אני אראה לכם בקטעים אחרים שהוא מדבר על שניהם, הוא תמיד מדבר, גם בחנוכה נראה את זה, נראה את זה בהרבה מקומות. אנחנו נעצור בדבר הזה, כי אני צריך ללכת גם להתוועדות, יש התוועדות יוטט בכסלו, אתם יודעות שהחסידים האמיתיים עושים את ההתוועדות במוצאי יוטט. יש לנו עכשיו התוועדות בשילו, וכבר הוא שלח לי אס-אמס, למה אתה לא מגיע? אז אני צריך ללכת, ושיעור עד 10, להתראות כל טוב.